יום שלישי לפרשת שמיני, פרק ט', פסוק כ"ד. אחרי הפעולות הממושכות במשך כל הימים, כולל עד ליום השמיני למילואים וסיום כל העבודות ביום השמיני, אומרת התורה: ותצא אש מלפני אדוני ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. היה סוף סוף ההתגלות האלוקית, השראת השכינה בישראל, וזה גרם לעם ישראל וירונו.
מה זה וירונו?
אומר רש"י כתרגומו, איך הוא מתרגם את המילה וירונו? ושבחו, הם שיבחו את הקדוש ברוך הוא, היללו את השם על זה שהם ראו בגלוי שהתקבל העניין הזה של התשובה שלהם והשראת השכינה במשכן, אז הם הביאו אותם לשבח את השם. פסוק א' ופרק י'. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה קרה אחרי שנדב אביהו, כפי שנראה מה בדיוק הבעיה שלהם, אז כפי שנלמד את פסוק ב' ברש"י נבין מה באמת הייתה הבעיה של בני אהרון, נדב ואביהו, מה בדיוק הם עשו לא טוב. אבל מילה אחת היא המילת מפתח פה, המילה האחרונה של פסוק א', אותם. לא כתוב אשר לא ציווה, אלא אשר לא ציווה אותם. זאת אומרת שהפעולה עצמה כשלעצמה יכול להיות שהיינו מוצאים על זה כל מיני הסברים שזה בסדר גמור, אבל מכיוון שאותם הוא לא ציווה לעשות את זה, אז זה מה שגרם פה את הבעיה. נראה ברש"י ונעריך בזה קצת יותר כשנלמד את פסוק ב' עם רש"י. מה קרה בעקבות זה שבני אהרון נדב ואביהו הקריבו לפני השם אש זרה? בשבילם זה היה נחשב כאש זרה. ותצא אש מלפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני. מה שקשה פה לרש"י בעיקר, שזה מה שמוביל אותו להסברים שהוא יביא מיד, שהמעשה שהם עשו, מעשה כשלעצמו היה אולי טוב, או לא היה בזה בעיה על כל פנים, רק ספציפית למקרה הזה היה פה בעיה. קשה פה לרש"י שפסוק כ"ד שקראנו קודם, שתיאר את ההתגלות השכינה אחרי השמיני למילואים, פתח במילים ותצא אש מלפני השם. זאת אומרת שהמשפט הזה ותצא אש מלפני השם הוא משפט שמשמעותו התגלות של הבורא באופן חיובי וטוב, משהו שגורם שוירונו ויפלו על פניהם.
בחוש, בעין.
אותו ביטוי ממש, ותצא אש, אותו סגנון, אותו לשון, כתוב בפסוק ב' עוד הפעם, ותצא אש מלפני השם. מה פה הייתה התוצאה?
הפוך.
ותאכל אותם וימות. אז רש"י אומר, אם התורה השתמשה באותו ביטוי ממש, ותצא אש פה, ותצא אש פה, חייב להיות שהוותצא אש כשלעצמו זה דבר חיובי. התורה השתמשת באותו לשון, אז לא יכול להיות שוותצא אש זה משהו שלילי. ותצא אש זה משהו חיובי, עובדה שככה קראנו קודם. אז אם ותצא אש זה משהו חיובי, אז מה הסיבה, מה קרה פה, שהוותצא אש הזה גרם להם תוצאה לא רצויה? אז אומר רש"י, רבי אליעזר אומר, לא מתו בני אהרון. מה פירוש? בני אהרון לא היו צריכים למות, כי הפעולה עצמה לא הייתה, להפך, זה היה צריך להביא לגילוי שכינה. אלא מה הייתה הבעיה כאן? אז לפי רבי אליעזר, מה הייתה הבעיה? על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. כל הבעיה, הם עשו מעשה, כשהמעשה כשלעצמו מעשה ראוי ורצוי, אבל הבעיה הייתה שהם הורו את ההלכה בפני משה רבן. מה הכוונה? כפי שמסבירים מפרשי רש"י, אמר על מפרג ועוד מפרשים שלמדנו בתחילת הספר ויקרא, שכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו וציווה אותו את כל הסדר של הקרבת הקורבנות, אז הפסוק השביעי של ספר ויקרא אומר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. זאת אומרת שיש ציווי שבני אהרון צריכים להביא אש. זה ההלכה שמי קיבל את הדברים הללו? משה רבינו. הוא זה שצריך ללמד את ההלכה הזו, והוא זה שצריך לומר מה לעשות. עכשיו, בני אהרון באו ביום הזה ואמרו בפני משה רבן שההלכה צריך עכשיו לעשות כך וכך, עכשיו צריך, כן? עכשיו צריך להביא אש על המזבח, היא מצווה להביא אש מן העדויות. המעשה שהם עשו הוא מעשה טוב, אבל יש דבר כזה שנקרא להורות הלכה בפני רבו, אז זה חייב מיטה. אז למרות שהיה שם גם אבא שלהם אהרון, אבל אבא שלהם בוודאי, ככה נאמר שאבא הוא מחל על העניין, אבל לפני רבו, משה רבן, זה מה שרבי אליעזר אומר, אז מה רואים על פי זה? שהמעשה של עצמו לא היה בו בעיה, הבעיה הייתה שלא ציווה אותם, לא אמרו לכם לעשות את זה, זה דבר שאמרו למשה והוא היה צריך להגיד לכם לעשות, מה אתם קופצים? זה מה שאומר רבי אליעזר. רבי ישמעאל אומר, לא, הבעיה הייתה אחרת, הבעיה הייתה, הם עשו מה שהם היו צריכים לעשות, שהעבודה עצמה הייתה גם בסדר, הבעיה הייתה שטויי יין נכנסו למקדש. כיוון שהם נכנסו למקדש אחרי שתיית יין, וההלכה אומרת שאסור לעשות כהן, אסור לו לעשות עבודה כשהוא שותה יין, מזה גם באה ההלכה שלמה עושים עלייה לדוכן רק בשחרית, למה לא עולים לדוכן במנחה, וכיוון שבמהלך היום יכול להיות שהכהן שתה רביעית יין אז הוא לא יכול לעשות עבודה. שתיית יין גורמת למנוע מעבודת הכהן במקדש, מכיוון שבני אהרון נכנסו שתי יין למקדש, אז לכן באמת, מאיפה אני יודע שזה באמת הסיבה? אומר רש"י, תדע, נוכיח לך שהסיבה היא בגלל השתיית יין, שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא ייכנסו שתי יין למקדש אחרי שמתו בני אהרון. מה כתוב אחר כך? נראה בעזרת השם עוד מעט בפסוק ט', הציווי הראשון שנאמר אחרי הסיפור הזה, כתוב יין ושחר על תש. אז מה רואים מזה? מרש"י משל למלך שהיה לו בן בית וכו'. מה המשל? המשל שכתוב כדאית בויקרא רבא. מה כתוב שם בויקרא רבא? שהיה מלך שהיה לו בן בית נאמן, והמלך מצא שהבן שלו עומד ליד חנויות שמוכרים שם יין ואנשים משתכרים שם, אז לקח המלך והטיז את ראשו ולא סיפר ואמר מה הסיבה שהוא עשה את זה. אז אנשים לא ידעו מה הסיבה שהוא הרג את הבן, את הבן בית. אחר כך המלך מינה בן בית חדש, הוא מזהיר אותו בתחילת העבודה, תדע לך לא ללכת למקומות כאלה. אז מזה הבינו אטרקטיבית שמשהו שהורג את הראשון זה בגלל זה. דרך זה גם פה, כיוון שכתוב בהמשך ציווי ראשון מיד אחר כך יין ושחר על תש, וזה אנחנו מבינים שמה שקרה לבני אהרון,
זה רבי ישמעאל אומר.
זה אומר רבי ישמעאל.
מה רש"י אומר?
רש"י מביא את שני הדעות. למה רש"י מביא את שני הדעות? בכל דעה יש איזה קושי שהם בשנייה, אבל צריך את שני הדעות גם יחד. עכשיו,
לפחות רבי ישמעאל הוא
מבסס
את זה על
הכתוב. מה הפירוש? רק הערה אחת. דרך כלל כשרש"י מביא משלים, אז הוא לא מעריך את כל המשל. בדרך כלל כשתראו ברש"י, שנגיע מפעם לפעם שרש"י כתוב, הוא אומר משל למלך וכו'. פה רש"י אומר משל למלך שהיה לו בן בית. נו, מה אתה יודע מהמשל? אנחנו עדיין לא יודעים מהמילים האלה, אתה לא יודע כלום, אלא וכו'. כדי איתה בויקרא רבא אתה צריך עכשיו להסתכל במקור. אז אם רש"י בין כוחו לא מביא את כל המשל, הוא רק רוצה להגיד שיש כאן משל, אז תכתוב משל למלך וכו'. ולמה אפילו צריכים את המילים האלה שהיה לו בן בית? אז פה יש רמז מעניין שלכאורה יכולים לשאול, נכון שהם נכנסו שטויי יין, ומאיפה אנחנו יודעים שאסור להיכנס שטויי יין? כי נאמר ציוו יין ושחר אל תשת. אבל מתי הציווי זה נאמר? אחר כך. הם עוד לא קיבלו את הציווי הזה. אז אם הם לא קיבלו את הציווי הזה, אז למה הם מתו? אומר רש"י, משל המלך שהיה לו בן בית. אם אתה בן בית, אתה צריך להרגיש מה המלך רוצה שתעשה ומה אתה לא רוצה שתעשה. זה מרמז פה. אם אתה בן בית, אז אתה צריך להבין. כולם לא אמרו לך, אבל אתה צריך להבין מה נדרש ממך. זה מה שרש"י מרמז, שמכיוון שבני אהרון נחשבו לבני בית, אז הם כבר נענשו אפילו לפני שהציווי הזה נאמר במפורש. פסוק ג', היום משה לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור בקרובה יקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. תגובה ראשונה של משה רבינו לאהרון ביחס לכך שבני אהרון מתו, ומזה שמשה, כפי שנראה עוד ברשי, איך רשי מתייחס לזה, אנחנו מבינים שהם מתו, זה לא שהם עשו סתם אש זרה, הם עצמם היו אנשים גדולים ביותר, והם עשו דברים חיוביים ביותר, והבעיה הייתה בעיה צדדית לגמרי. אבל המעשה עצמה לא מעיד שהם לא היו בסדר במהות שלהם. וזה נראה, מה משה רבינו אומר לארון? הוא אשר דיבר השם וגומר. מה זה הוא אשר דיבר? פירושו שזה דיבור שאנחנו כבר מכירים אותו. מאיפה? היכן דיבר? אז רש"י מצטט, למדנו את זה כבר בספר שמות, ונועדתי שם לבני ישראל, שדובר על הציווי, על המשכן, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, ונועדתי שם לבני ישראל, שם יהיה המקום שיהיה השראת השכינה לבני ישראל, ושם הקדוש ברוך הוא יתגלה למשה רבינו, להעביר להם את המסר, להעביר לבני ישראל את המסר, זה נקרא ונועדתי שם, אוהל מועד, ואחר כך מוסיף בפסוק, ונקדש בכבודי, המקום הזה יהיה מקודש על ידי הכבוד שלי, של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה במשפט הזה? אומר רש"י, משה רבינו אומר לאהרון, אל תקרא בכבודי, אלא במכובדי. הקדוש ברוך הוא, ההתקדשות שלו תהיה בולטת במכובדי. זאת אומרת, שרואים שאפילו על מעשה קטן, שולי אולי, קורה תוצאה כל כך חמורה, מזה אתה מבין עד כמה המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד קדוש וגדול, ופה צריך זהירות, תהיה תהירה פי כמה וכמה ממקומות אחרים, זה מקדש מאוד את המקום. אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שהתקדש הבית במיודעיו של מקום. אני ידעתי שמישהו פה מהמיודעים של הבורא, מהמכובדים, הוא יהיה זה שדרכו יבוא לידי ביטוי קדושתו של הבורא. והייתי סבור או בי או בכר, משה אומר, הייתי בטוח שזה יקרה או דרכי או דרכך, זאת אומרת או שמשה ימות או שאהרון ימות, וזה יביא את הכבוד ואת הקדושה של המקום. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך, ואיך הוא בחר דווקא בהם, בנדב אביהו, כי גדולתם יותר ממשה וגם יותר מאהרון, ולכן הם היו אלה שדרכם התבצע העניין הזה של כבוד השם. וידום אהרון, אומר רש"י, קיבל שכר על שתיקתו, ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לא לבדו פרשת שטויי יין. השכר שהוא קיבל כאחורה, גם אם לא היה כתוב המילים וידום אהרון, אבל לא היה כתוב שאהרון דיבר, היינו מבינים לבד שאהרון לא אמר כלום, עובדה שלא כתוב. אז זה שהתורה מדגישה וידום אהרון, סימן שיש כאן איזה דגש, לא סתם לספר לי שהוא שתק, אלא הוא שתק והשתיקה הזו הביאה לו תועלת ושכר. מה השכר? שמיד אחר כך שנראה את הציווי של יין ושכר על תש, כתוב וידבר השם אל אהרון לאמור, לא כתוב וידבר השם אל משה שיגיד לאהרון, כתוב וידבר השם אל אהרון. בקרוביי, מה שמשה אומר לו, בקרוביי הקדש, מי זה בקרוביי? בבחיריי, באלה המובחרים, ועל פני כל העם מכבד. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, שאפילו צדיקים נאנשים על הדברים העדינים, מתיירא ומתעלה ומתכלס. הקדוש ברוך הוא נהיה ירוי, כולם יראים ממנו, כל העם, והוא נהיה מעולה ומתכלס, כולם משבחים אותו, אומרים, תראו איזה קדושה יש במקום. שאפילו אדם שהוא צדיק, אבל סטייה קלה או כחוט השערה, זה מיד מביא את תוצאה. אם כן באלו, כל שכן ברשעים, אם צדיקים זה גורם את העניין הזה של מתיירא ומתעלה ומתכלס, אז ברשעים ודאי שהדבר הזה, אם הם נאנשים, זה מביא את התוצאה הזו. לכן הוא אומר, פסוק אומר בתהילים, נורא אלוהים ממקדשך, אל תקרא ממקדשך אלא ממקודשך. כשהמקודשים שלך, דיינו הצדיקים, מקבלים את העונש, אז נורא אלוקים, הקדוש ברוך הוא מתיירא, הוא נהיה הרבה יותר עירת שמיים אתה מקבל מהדבר, אתה רואה עד כמה צריך להיות מאוד מאוד זהיר. אחרי זה כתוב בפסוק ד', ויקרא משה אל מישאל ואל אל צפן בני עוזיאל דוד אהרון ויאמר עליהם קירבו שאו את אחיכם מעט פני הקודש ומחוץ למחנה. מה הוא אמר להם? מה המטרה? משה שהוא אומר למישאל ולאל צפן שהם בני דודים של נדב ואביהו, מה הוא אומר להם? תוציאו את אחיכם מעט פני הקודש. ואם הפסוק הזה לא היה כתוב, לא היה כתוב מה משה אמר, למי הוא אמר, לא היה מופיע, נו מה אם חושבים שהשאירו אותם נפטרים שם? גם אם הם מבינים שהוציאו אותם, לקבור אותם.
כדי להגיד למי להוציא
אותם. מה זה נוגע? אז לכן רשי, שימו לב, ידגיש כאן משהו. רשי ידגיש שהפעולה הזו, למה הוא בחר דווקא בהם באמת? השאלה היא משני הכיוונים, למה הוא לא בחר בסתם אנשים? או יותר מזה, למה הוא לא בחר באחים הנותרים? הרי מי שמצווה להתאמה למת, אפילו בכהונתו, זה אח. כשאח נפטר, אז האח יש לו ציווי להתאמה למת. אז למה הוא לא ציווה לאחים? יש לו עוד שני בנים לאהרון הכהן, אלעזר ואיתמר, בנוסף לנדב ואביהו. למה הוא לא ציווה לאלעזר ואיתמר? אז נראה, אלעזר ואיתמר לא יכלו לעשות את זה כי הם היו צריכים, כמו שאמרנו, לא לזוז מהפתח. בני
הקודש.
כל הזמן. למה הוא לא לקח אחרים? הוא לקח גם להיכנס, גם הם לא נכנסו. כתוב שקירבו איך הם הוציאו, אז נראה עוד מעט, בעל התורים אומר שלא קרבו להיכל אלא שמו חנית ארוכה ומשכו אותם החוצה. אבל הפעולה הזו, כפי שנראה ברש"י, הוא לא אומר שהוא אמר לבני עוזיאל, תבואו ותקברו אותם. רש"י לא יזכיר בכלל את המילה של קבורה פה. אלא מה? תוציאו אותם בגלל שכרגע יש כאן שמחה, תוציאו אותם. במילים אחרות, הפעולה הזו זה היה חלק מעבודת הקודש. זה לא רק פעולה טכנית עכשיו לקבור את הנפטר. זה פעולה של קודש, יש כאן כרגע עניין של עבודת השם, אז מה הציווי של הלוויים, לא של הכהנים, לדאוג שהכל יהיה בסדר? אז לפעמים זה באופן חיובי, לשאת את הכלי, לדאוג שהוא יהיה, לפעמים זה באופן שלילי, לדאוג שהמקום יהיה
רגוע,
כן. זה חלק מהפעולה, לכן הוא בחר דווקא בהם. אומר רש"י, דוד אהרון קודם כל, איך עוזיאל היה דוד של אהרון? עוזיאל אחי עמרם היה, אח של עמרם היה עוזיאל שנאמר, ובני קהת וגומר, למדנו את זה כבר בספר שמות, היה לקהת ארבע בנים, עמרם ועוזיאל, שניהם היו אחים. שאו את אחיכם וגומר, זה מה שרש"י מדגיש, הוא לא אומר שאו את אחיכם לקבור אותם, למה אומר רש"י? כי אדם האומר לחברו, עבר את המת מלפני הקלה, שלא לערבב את השמחה. מה פרו שלא לערבב את השמחה? הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו ערבב את השמחה. הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה, הוא הרג אותם, הוא ערבב את השמחה, מה זה שלא לערבב את השמחה? אחרי רש"י מדגיש כי אדם אומר לחברו, זה לא משה אמר לו, יש לי עכשיו ציווי אלוקי, תעשה כך וכך. שאומר כי אדם אומר לך, לא אומר לך את זה בתור נביא, שאני כרגע אומר לך איזה מסר מהקדוש ברוך הוא, אלא כי אדם אומר לחברו, תשמע, יש כאן מצב שצריך לדאוג עד כמה שאפשר, שהשמחה לא תתערבב, אז תוציאו. פסוק, שמחה של השראת השכינה ביום השמיני למילואים, וירונו, אמרנו קודם, בשבת.
כל זה קרה ביום אחד.
כל קרה באותו יום, כן. פסוק, ויקרבו, ויסעום בכותונותם, אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר משה. בכותונותם הם הוציאו, כותונותם. אומר רש"י, בכותונותם של מתים. כי למי יש כותונת? אחד מהבגדי הכהונה. למישאל ולאלצפן הם כותנות, יש להם כותנות, כי כל אחד יש בגד, אבל אין להם את הכותנות האלה שעליהם נאמר ולבני אהרון תעשה כותנות, למדנו על זה בספר שמות. אז כהנים יש להם אחד לארבעה בגדים כותנות. אז אם כתוב כאן ויקרבו ויסעום בכותנותם, אז איזה כותנת זה היה? של מתים, של בני אהרון, זה בגד של הכהן. מלמד, אומר רש"י, שלא נשרפו בגדיהם אלא נשמותם. זה לא שיצאה האש ושרפה אותם לגמרי, אלא כמין שני חוטים של אש נכנסו לתוך חותמיהם. זאת אומרת, זה היה מוות כזה, כמו מוות רגיל, שהנשמה יוצאת והגוף נשאר בשלימותו. פסוק ו', ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו, ועל כל העדה יקצוף, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף אדוני. אשר רבינו אומר כרגע לאהרון מכיוון ולבניו, מכיוון שכרגע הם נמצאים ביום מיוחד של שמיני למילואים, וזה יום הכהונה שלהם, אז ביום הזה הם צריכים לנהוג באופן שונה ממה שנוהג כל אדם רגיל, כשלא עלינו קורה שנפטר לו מישהו מהקרובים שלו. כשנפטר מישהו מהקרובים שלו באופן רגיל, אז יש מצב שאסור לו להסתפר. ויש מצב שאת הבגד הוא צריך לעשות קריאה. פה אומר משה לארון ולבניו, אל תפרעו. מה זה אל תפרעו? אל תגדלו שיער, אתם כן תסתפרו. מכאן, מזה לומדים שאבל אסור בתספורת, אבל פה זה היה הוראה להם שהם לא ינהגו כאבלים רגילים. אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום ולא תמותו, הוא מזהיר אותם, אם תעשו כן תמותו. אם אתם תתנהגו כרגע כאבלים שמגדלים שיער ועושים קריאה, זה יגרום לכם שגם אתם תמותו כתבור על ציווי השם. אבל מי יתאבל? אם כך יוצא שהאבא והאחים לא, לא רואים עליהם שום אבילות, כי הם ממשיכים בשמחה רגיל. מי כן יבכה ומי כן ידאג לעניין? אמר, ואחיכם כל בית ישראל, הם יבכו את השריפה. מכאן שצרתן של תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה. יש כאן רק נקודה אחת שצריך להבין, בדיוק מה היה ההסבר, ככה רבי מאיר, שרש"י לכאורה אמר קודם שצריך להעביר את המת בפני הקלה שלא לערבב את השמחה. ומיד התורה אומרת שיהיה כרגע יבכו, כל העם ישראל יבכו את השריפה, אז כן יהיה כאן איזה בעיה עם השמחה. איפה? חופן. סוג זין, ומפתח אוהל מועד לא תיצאו, פן תמותו. כי שמן משחת אדוני עליכם, ויעשו כדבר משה. זה הפסוק הזה גם מסביר לנו למה הוא לא יכל להגיד לבני אהרון האחרים שהם יעשו את זה, כי הם לא יכלו לזוז מהמקום בכלל. מיד לאחר מכן בא הציווי, כמו שאמרנו קודם, זה הסיום של השיעור היומי, גם הציווי הראשון מיד אחרי המעשה הזה. וידבר אדוני אל אהרון לאמור, יין ושיחר אל תשת, אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. אומר רש"י, יין ושיחר, יין דרך שחרותו. מה זה יין ושיחר? אל תשתה יין דרך שחרותו, זאת אומרת ככה, אל תשתה יין שיש בו רביעית יין בלי מזיגה. אבל אם אתה שנת, לקחת רביעית שלו ומזקת את זה עם מים, אז זה כבר לא יין דרך שחרותו. כן, אם שתית... זה לא גרום לשחרות, כן. רק דרך שחרות. או אם אדם שותה את זה בהפסקה, שותה קצת יין, בהפסקה לא בבת אחת, אחר כך עוד קצת, זה שוב לא דרך שחרות. בבואכם אל אוהל מועד, היינו כשאדם בא אל אוהל מועד, אז הוא לא יבוא ויעשה את העבודה על ידי שתיית יין. מה זה אוהל מועד? אוהל מועד זה המשכן. עכשיו, מה היה מחוץ לאוהל מועד? היה את החצר. קלי החצר. מה היה בקלי החצר? המזבח. מי נכנס לאוהל מועד? כשנכנסים בשביל להדליק מנורה, בשביל להתעסק עם לחם הפנים, בשביל להקטיר קטורת שנמצא בפנים, זה עושים באוהל מועד. אבל כשרוצים להקריב קורבן, אז אין צורך להיכנס לאוהל מועד. ומה כתוב פה בפסוק? שמתי שבבואכם אל אוהל מועד, לא לשתות יין בשכרות. ואם הכהן עכשיו לא נכנס לאוהל מועד, אלא הוא עושה עבודה מחוץ לאוהל מועד, מותר לו לעשות את זה בשכרות? אומר רש"י, בבואכם אל אוהל מועד, אין לי אלא בבואכם להיכל. בגשתן, למזבח מנין, איפה אני יודע שגם כשהוא נמצא בעזרה, מחוץ, הוא נמצא בחצר, גם אסור לו לעשות את זה עם שכרות? מרש"י נאמר כאן ביאת אוהל מועד, כאן כתוב את הביטוי בבואכם אל אוהל מועד, ונאמר בקידוש ידיים ורגליים ביאת אוהל מועד, כמו שלמדנו בספר שמות על הכלי של הכיור שדרכו קידשו ידיים ורגליים, שם כתוב שבאים לאוהל מועד צריך ליטול, לרחוץ ידיים ורגליים מהכיור. ושם ידוע שהרי צריך גם כן, כשאתה ניגש להקריב קורבן על המזבח, אתה גם צריך לקדש ידיים ורגליים. מרש"י, מה להלן עשה גישת מזבח כביאת אוהל מועד? כמו לגבי הרחיצת מים מהכיור, אין הבדל בין המזבח שנמצא בחוץ לבין הכניסה לאוהל מועד. אף כאן אותו דבר פה לגבי האיסור של השכרות, עשה גישת מזבח כביאת אוהל מועד, למרות שכתוב רק בבואכם אל אוהל מועד, אבל כלול בזה כבר גם כן עבודה שנמצאת על מזבח הכניסה. פסוק י' אומר, ראי פסוק י' וי' א', הוא להבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. פסוק י' א' הוא להורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני אליהם ביד משה. מה עם שני הפסוקים הללו שבאים בהמשך עם ו' המחבר? הוא להבדיל, הוא להורות, זה מסביר רש"י, הוא להבדיל כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת. מה זה נקרא עבודה מחוללת? למשל כהן שעושה את העבודה במקדש לא בצורה הנכונה, במקום ביד ימין עושה את זה ביד שמאל, אז עבודה שלו מחוללת. עבוד כהן שעושה את העבודה שלו בצורה נכונה, זה נקרא עבודה קדושה. מתי יהיה הבדל בין עבודה קדושה לעבודה מחוללת? כששני הכהנים הללו למשל, אחד יעשה את העבודה הקדושה, אחד יעשה עבודה מחוללת, מתי יהיה הבדל ביניהם? כששתיהם יהיו בלי שכרות. אבל אם הם יהיו שיקורים, לא יהיה הבדל בין עבודה קדושה למחוללת. כי אדם שיקור, כהן שיקור, גם אם הוא עושה עבודה, לכאורה, הכל בסדר, הוא כאילו עושה את זה מחוללת. אין הבדל בין עבודה קדושה למחוללת. כדי שיהיה להבדיל בין הקודש ובין החול, אז זה יהיה רק מתי שלא יהיה שכרות. למדת שאם עבד, שאם הכהן עבד כן את העבודה בשכרות, עבודתה פסולה. ברגע שהוא יהיה בשכרות, אני לא אכנס להסביר ולשאול, רגע, איך הוא עשה את העבודה? ביד ימין או ביד שמאל? איפה הוא נכנס? זה לא מעניין אותנו. אם הוא עשה את זה בשכרות, אז המצב שלו אין הבדל בין עבודה קדושה לעבודה מחוללת. זה דבר גם שכתוב בהמשך, בין התמה ובין התאור. כתוב, הרי כהן תאור, הוא עושה את העבודה. כהן תמה, למדנו כבר, אסור לו לעשות את העבודה. אסור לו להיכנס בכלל. מתי יהיה הבדל בין תאור לתמה? אם הוא יהיה בלי שכרות, יהיה הבדל בין תאור לתמה. אבל אם הוא יהיה בשכרות, אז אנחנו נגיד, זה לא משנה אם הוא היה תאור או היה תמה, הוא בכל מקרה עבודה שלו, לא תמה. פסוק י"א, מה למדנו? הוא להורות. מה זה להורות? להורות זה עבודה לרבנים. מה הרב עושה? רב מורה לבני ישראל את כל החוקים שדיבר השם. מה קשור פה עבודה של רבנים? אומר רש"י, לימד שאסור שיקור בהוראה. אנחנו לומדים שהרב כשהוא בא לפסוק הלכות, אז הוא גם כן צריך להיות זהיר לא לפסוק הלכות בשכרות. אם הוא שיקור, שלא לפסוק הלכות. אבל יש הבדל בין הרב שהוא, אם הוא יהיה שיקור והוא יפסק הלכות שכתוב שאסור לו לעשות את זה, לבין כהן שהוא יעשה את העבודה בשכרות שגם אסור לו לעשות. מה ההבדל? על כהן למדנו את הלשון ולא תמותו, היינו כהן שיעשה את העבודה בשכרות חייב מיטה. רב שיפסוק הלכות בשכרות הוא לא חייב מיטה, אסור לו אבל הוא לא חייב מיטה. זה מה שרש"י אומר, יכול יהיה חייב מיטה. אולי נגיד שרב שפסק הלכה בשכרות חייב מיטה, אבל התלמוד לומר, אז זה מה שכתוב בספר במדבר, כתוב אתה ובניך איתך ולא תמותו, כהנים בעבודתם במיטה, ואין חכמים בהוראתם במיטה. וזה גם בהוראתם במיטה, וזה גם לומדים מהלשון שלנו. פסוק ת' כתוב ככה, ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם, ככה תנהגו לדורות. ואז כתוב פסוק י' וד' עם ו' המחבר. אם היה כתוב את המילה ולא תמותו, הסיום של פסוק ת', אם היה כתוב ככה, יין ושחר אל תשת, אתה ובניך איתך וברכם ולא למועד, חוקת עולם לדורותיכם, ולא תמותו. אם פסוק י' ת' היה מסתיים המילים ולא תמותו, ואז היה כתוב ולהבדיל ולהורות, הם יכולים להגיד שהוולא תמותו הולך גם על הדברים האחרים. כיוון שהתורה כתבה ולא תמותו, והפרידה חוקת עולם לדורותיכם, ואז היא אומרת את הו"ב המחבר, אז אתה לומד שהוולא תמותו הולך רק על הכהן, אבל על הרב לא נאמר עליו את הביטוי הזה שלו.